ובכן, קהל קדוש, אנחנו בספר בראשית, כהרגלנו בכל יום שלישי, ואנחנו בפרק, אני לא זוכר. פרק כבר? כבר פסוק ח'. מה? סיימנו את פסוק ז'. אז אנחנו בפסוק ח', נכון? פרק כ"ו, פסוק ח', ויהי. כי ארכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא, והנה יצחק, מצחק את רבקה אשתו. כך נאמר. הביטוי הזה הוא ביטוי נדיר. כן, מצחק, הכוונה אישות. זאת אומרת שלא תמיד מספרים לנו על חיי האישות של אבותינו. אבל כאן ראה כתוב לנכון לספר. את פירושועים. עכשיו, או מעשים של חיבה על כל פנים. כן, השאלה היא, למה רוצים לספר לנו את הדבר הזה? זה חלק מן הביטוי לדמותו של יצחק. יצחק, לעומת שאר האבות, הוא אדם קדוש. בכל מלוא מובן המילה. זאת אומרת, כל האבות הם קדושים, אבל הוא קדוש במיוחד, כלומר כתכונה עצמית לו. הזוהר מכנה את יצחק בשם תושבחת דאבהן, המשובח שבאבות. וזאת למה? משום שאין אצלו שום תחום שהוא מחוץ לקודש. ולכן אצלו החול מתעלה. וכפי שאומר המסיעת ישרים, כן, רבינו משה חיים לוצאתו בספר מסיעת ישרים מסביר שישנן שתי מדרגות של עבודה. יש מי שהוא טהור ויש מי שהוא קדוש. הטהור הוא אדם שפורש מן השפלות החומרית ומתמקד בתחום הרוח. זה אדם טהור. ואדם קדוש זה אדם שהדבקות האלוהית שלו היא כזאת שאצלו אין הבדל בין קודש לחול. הכל קדוש. ומאחר ויצחק אבינו היה אדם כזה, כמו הוא אדם אבסולוטי, אדם מוחלט, שלם, מקיף, לכן כל תחומי החיים שלו ראויים לציון, כולל האישות. והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. כן. ואדם ידע. כן, אני אסביר לך. לדעת אישה זה עדיין, הייתי אומר, בתחום הרצינות. זה המשך של הדעת. לעומת זה צחוק זה יכול דבר תפל. אפילו התפל אצלו יש לו ערך. לא היה מצחק, לא. לא, לא. אבל זה יצחק, יש חוש הומור. כמו שאמרו, שאל תרבה שיחה עם האישה. סימן שצריכה להיות שיחה. כלומר, כשאמרו אל תרבה, דיברנו על זה אתמול, אני חושב, נכון? אז נחזור עוד פעם. אל תרבה שיחה עם האישה, אז מה כן צריך להרבות איתה? דיבור. נכון? במקום שיחה, שיהיה דיבור. מה ההבדל בין שיחה לדיבור? שיחה זה שטויות? לא. שיחה זה שטויות, דיבור זה דברים רציניים.
שיחה
זה המשמעות של הביטוי שיחה אצל חז"ל.
שיחתן של אבות?
כן, כן, דברים של מה בכך. מה זה שיחתן של עבדי אבות? היום באתי, רציתי מים, נתנה לי לשתות, היא אמרה גם לגמלים. אישה אהבה, שאלתי אותה איך קוראים לך, נתתי לה צמידים, וגם נזם. זה שטויות.
מה זה לסוער?
אותו דבר, כן, כן, לסוער. זה הליכה של מה, שאין בה תכלית.
אבל יצחק יצא לסוער.
כן, כן, זה בדיוק העניין. מכאן ראינו שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. זה בדיוק העניין. יצחק זה אחד שיוצא לסוח בשדה. הוא יוצא לסוח, הוא יכול רק מטייל, לוקח שואף אוויר צח, וזה קדוש. זה עד כדי כך שחזל אמרו שזו תפילת מנחה. תפילת מנחה שלו. איך הוא מתפלל מנחה? שחק שם ככה בעשבים. כן, מה אתה אומר?
אבל אתה אומר שמי שמשחק,
זה
רק בוהם קדוש. יש גם פשוט,
נכון. ולפני השם, ישפוך שיחו. כן, נוזמה. בגלל העניות. כן. אבל יש... אז אם כך, בואו נחזור אל תרבה שיחה עם האישה. אז אם ככה, צריך להרבות בדיבור. מה זה שיחה? קצת שטויות. עכשיו, למה לא אמרו רק דבר עם האישה ואל תשיח כלל? כן? שלא יהיו שטויות, רק דברים רציניים. אז מכאן, זה הרב שמשון רפאל הירש, שפירושו למסכת אבות, מדייק, מכאן שצריך שיהיו קצת שטויות, כי בלי שטויות אין אהבה. כלומר, חייבים שבין האיש לבין האישה, חלק מההתקשרות תהיה דרך שיחה ולא רק דרך דיבור. לכן, אל תרבה, אבל צריך שיהיה מעט. כי אם אין מעט, אז אין אהבה. לכן, ממשיכה המשנה ואומרת, באשתו אמרו. כי דווקא באשתו צריך שיהיה מעט שיחה והרבה דיבור. אז אם כך, אנחנו רואים יפה שהמצחק שייך לתחום הזה של מעט שיחה. וזה חשוב לציין את זה לגבי יצחק, שאצלו השיחה היא בעלת ערך. כן. מה? אנחנו רואים את זה בכלל בכל תחומי החיים של יצחק. אני הזכרתי את זה לגבי הטעמים, נכון? איך כתוב? שאמרתי, תסתכלו לרגע אחד בפרק כ"ז. בפסוק ד' פרק כ"ז, פסוק ד' ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. אז תראו לעצמכם את הציור. הזקן אומר, תשמע, אני מאוד רוצה לברך אותך, אבל אם זה לא יהיה טעים אני לא אוכל, אז תעשה לי דבר טעים. אז זה לא סתם דבר טעים, לא אמר סתם עשה לי מטעמים, אלא מטעמים כאשר אהבתי. כלומר, אתה מכיר את ההיסטוריה של הטעם שלי, זה לא מהיום שאני רוצה שזה יהיה טעים, אני רגיל בזה, ואתה מכיר אותי טוב, אתה יודע בדיוק איזה תבלינים צריך לשים ובאיזה פרופורציה וכמה זמן זה צריך להיות על האש. אני רוצה שזה יהיה בדיוק ככה, ואם זה לא יהיה ככה שכח מהברכה. אבל הברכה זה לכאורה משהו, הייתי אומר, קרדינלי בתיקון העולם כולו. כל העולמות כולם ממתינים לברכתו של יצחק, והוא, אם זה לא טעים, הוא לא נותן. אלא כנראה שהאיש הזה הוא אדם קדוש, שאצלו הטעם זה חלק מעבודת השם שלו. מובן? כן.
למה אמרת אבל שהמצחק זה לגנותו של יצחק?
זה לא לגנותו. אני אמרתי שמצחק זה לגנותו? מה?
ככה שמעת.
אז לא שמעת נכון. מה? טוב. פסוק ט'. ויקרא אבי מלך ליצחק ויאמר, אך הנה אשתך היא ואיך אמרת אחותי היא. ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי, פן אמות עליה. ויאמר אבי מלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם. ויצב אבי מלך את כל העם למור, הנוגע באיש הזה ובאשתו, מות יומת. מה ההבדל בין הסיפור כפי שהוא מופיע כאן, לבין הסיפור של אבי מלך עם שרה? פשוט מאוד. אבי מלך לקח את שרה. מה אני אמרתי? אבי מלך לקח את שרה, ואילו אבי מלך השני, או אותו אולי יותר אחד, לא לקח את רבקה. כלומר, נקודת המעורבות של הגורם החיצוני בחיי האבות, הוא משתנה, אם זה באברהם או ביצחק מדובר. אם אתה אדם קדוש, גם לא נוגעים באשתך. אם אתה אדם טהור, אז אמנם הקדוש ברוך הוא מציל, אבל הייתה, אפשר לומר, מעורבות, איזושהי איזושהי אחיזה כלשהי של אבי מלך בשרה. כן.
אין לא צריך להגיד דבר כזה עליו. כתוב האבות עם המרכבה, כאילו
נכון, אבל יש הבדל במדרגות. בתוך הענקיות יש ענק יותר.
עד כדי כך שכביכול לוקחים את אשתו כדי להראות לו שהוא לא קדוש מספיק?
לא, זה לא כדי להראות לו.
אבל כביכול זה מראה לו.
זה לא כדי להראות לו, וזה גם לא מראה לו. זה שמלכי האומות רצו לקחת את אמותינו, למשל פרעה, ולמשל אבימלך, ולמשל גם אבימלך עם רבקה, אז הרצון הזה הוא בא דווקא מפני מעלתם של האבות. כלומר, כשמופיעה הזהות הישראלית, זה גורם לכל מי שעומד מבחוץ להשתוקק להיות ישראל, ואז מנסים להשתלט על שורש האומה. מובן? אז אם כך, אבל אנחנו שאצל יצחק לא נוגעים בה בכלל. עכשיו, למה אני אמרתי אבי מלך לגבי אברהם? אסף? כי באמת, היה שם אבי מלך גם. בפרק כ' א'. בסדר? ומה שאמרת פרעו, זה בפרק י' ב'. אין מה להשוות פשוט. טוב. טוב. פסוק י' ב'. כן. למה גם? אני לא הבנתי. כי האם אני אמרתי שהאומות בימי האבות רצו לגרום לנו לא להצליח? שאתה אומר שגם היום רוצים שלא נצליח.
אבל הם מנסים להידבק.
זה משהו אחר. אז זה לא נקרא לגרום לא להצליח. נא לדייק. כשפרעו לוקח את שרה, זה לא בגלל שהוא לא רוצה שיהיה עם ישראל. אלא זה בגלל שהוא רוצה שהוא יהיה עם ישראל. מובן? ברור. אז גם בימינו, ודאי שיש דברים כאלה. רק הנצרות היא כבר ראייה לדבר הזה. הרצון להיות ישראל. אם נחזור לעניין. אם כן, אנחנו רואים איזה הבדל בין יצחק לבין שאר האבות. למשל, בתחום המקצוע. אברהם ויעקב היו רועי צאן. כמו הבל. אבל יצחק הוא היחיד מבין האבות שהתמודד גם עם החקלאות של הקרקע. בואו נראה פסוק י"ב. ויזרע יצחק בארץ ההיא. כלומר, בארץ גרר, שהיא לא כל כך פוריה. וימצא בשנה ההיא, שהייתה שנת רעב. מה? עובדה. וימצא, מה? עובדה. מה? נכון, והקורא אמור לדעת. זאת אומרת, כשהתורה מדברת, היא מדברת אל ציבור שיודע על מה מדובר. אם אומר לך, הוא הלך לגרר. אם אתה לא יודע מה זה גרר, בשביל מה מספרים לך את זה?
רגע, אבל התורה היא לא נכנסת לארץ ישראל.
מאיפה הציבור צריך לדעת שגרר זה מקום עם אדמה לפוריה? מכירים את הארץ, מאז ימי האבות.
מה?
הציבור שמקבל את התורה הוא הציבור היוצא ממצרים, נכון? אותו ציבור הוא בני בניהם של האבות. הסיפורי האבות היו ידועים. ידעו מה זה ארץ כנען. בסדר? טוב. פסוק י' ב'. ויזרע יצחק בארץ ההיא, שאיננה כל כך פוריה. וימצא בשנה ההיא שהייתה שנת רעב, 100 שערים, פי 100 ממה שהוא זרע. זאת אומרת שהייתה באמת הצלחה גדולה מאוד. ויברכהו השם. כלומר אנחנו רואים? שזה עניינו של יצחק, שכל מקום שבו הוא נוגע, זה מתקדש ומתברך. כן. לא, לא, לא. שערים פה זה לא גולים. שערים הכוונה מידות. כן, מידות.
כמה ששיערו.
כמה ששיערו, אין שם לשער.
כן.
מה? זאת אומרת, לעומת מה שהוא זרע, הרי אתה... סליחה, תודה. אני עכשיו נותן את השיעור. כן, כשאתה זורע, אתה זורע כמות מסוימת, כלומר, אתה מפסיד זרעים, ואתה מקבל רווח מסוים. זה נקרא לשער, ביחס לזה. אז הוא קיבל פי 100 ממה שהוא זרע. זאת אומרת שהשיבולים שלו היו משהו חבל על הזמן. שיבולת נשאה 100 גרעינים. משהו. טוב. ויגדל האיש. מה זה ויגדל? נהיה עשיר. וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. רש"י אומר משהו משונה קצת. כי גדל מאוד, אומר רש"י, שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבי מלך. למה? איך אפשר להגיד דבר כזה? מה, זבל של פרדות זה יותר טוב מכסף וזהב? אז אולי הייתה כמות כל כך גדולה של זבל של פרדות, שזה היה שווה פי כמה וכמה מהכסף והזהב של אבי מלך. יכול להיות. אז הוא בטח, סופר השם, מה?
מוסרית.
מה מוסרית?
זה הדבר יקר, זה מוסרית. לא שווה
להתעסק עם אבי מלך, יכול להיות, אבל כתוב גדל מאוד. כן, את מה אתה אומר? כן, זה ודאי, זבל של פרדות, זה לא סתם. אפשר להשתמש בזה בתור זבל. כן? והזבל הוא גם מגדל את האדמה, כלומר ראו שאצלו דווקא זה עובד, יש לו כנראה חומרים מיוחדים. אבל יש פה כנראה משהו, רמז עמוק, והוא מהי האחיזה של אומות העולם ברוחניות של עם ישראל בזבל של הפרדות. מה זה פרדה?
חמור סוס.
מה מיוחד בחמור סוס הזה? הוא לא מוליד, הוא לא מוליד. הוא עקר, נכון? הפרד או הפרדה, הם עקרים. אין ולד של הפרדות. זאת אומרת, יש בתוך האומה הישראלית חלקים עקרים. אלה שנעקרים מבית חייהם, אפיקורסים וכדומה. איזה הפרד? אבל הפרד הזה מוציא זבל בכל זאת. כלומר, מהפרדה יש לנו זבל. הזבל זה חומר תוסס, אפשר להוציא מזה משהו. אז כאילו באים לומר, אומות העולם נאחזים בזבל של הפרדות של עם ישראל. מי זה? מי זה הזבל של הפרדות אצלנו שמפרנסים את הרוחניות של אומות העולם?
ישו.
נכון? נכון? כן, התלמוד מספר שאונקלוס הגר, לפני שהתגייר, היה עוסק בספיריטיזם. היה מעלה נשמות. והוא העלה בין היתר את ישו. אחת השאלות שהוא שאל את ישו, שמה, איך דנים אותך שם למעלה? מה? אמרו, בצוער או תחת, נכון? אז הרב ציודה היה מסביר מה הפירוש הביטוי הזה. זה לא סתם נאמר הביטוי הזה, אלא הכוונה שזה פסולת. כן, צוער, זה פסולת. הרותחת הכוונה שזה תוסס, שיש שם כוחות חיים גדולים. כלומר, אף על פי שעבורנו הוא נדחה, אבל עבור אומות העולם הוא מסר להם תכנים של רוחניות כאלה שפרנסו מיליארד בני אדם. אז זה מה שאמרו, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. כן? אז כאן אנחנו רואים שוב את הנטייה של אומות העולם להיאחז באיזושהי נקודה של הישראליות. מה?
כן.
עקר שהוא לא שייך אל תנועת החיים של עם ישראל. לא שייך.
אין לו המשך
אצלנו. כן? תלמיד ישיבה מקולקל היה, נכון? כן, זה סיפור, בגמרא. כן, על ישו הנוצרי, איך שבגלל הבעיות שלו, זרקו אותו מבית המדרש. אבל הוא בא מבית המדרש.
ועדיין גאון לבד, לא?
נכון. אפשר להיות גאון של זבל, מה לא היה? להבדיל, כן, פעם היה איזה יהודי אחד עשה עבודה בסוציולוגיה על ישיבת מרכז הרב. סוציולוג. בא לישיבת מרכז הרב, ריאיין את התלמידים, את הרמים, ביקר בחדר האוכל, בבית המדרש, הסתכל על התפילה, הסתכל בחדרים, עשה סטטיסטיקות, כל מיני דברים. אחר כך שאלו את הרב צבי יהודה, נו, מה כבוד הרב אומר על הסוציולוג? הוא אמר, הוא גאון בשטחיות. אין יכול להיות גאון לענייני שטחיות, זה בסדר. טוב. איפה היית? פסוק י' דל. אגב, זה המשך של הסיפור של רבקה. רוצים את רבקה, אי אפשר את רבקה, אז זה הבל של הפרדות. כן. מי? כן, ודאי. ודאי.
אבל לא חשוב
לך. זה נכון שהוא לא אומר, הוא לא צריך לומר. הוא לא צריך לומר, הוא משדר את זה. זאת אומרת, יש מצבים שאם אני לא אגיד, אתה לא תבין מה אני רוצה. ויש, גם אם אני לא אגיד, אתה תבין מה אני רוצה. נכון, נכון, נכון. מרגישים, יש מיסטיקה כזאת. קשה לנו כיהודים להבין מה רוצים מאיתנו, אבל הגויים שמסתכלים עלינו הם יודעים מה הם רוצים. פסוק י' ד' ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלישתים, למרות שהוא הביא את הברכה. זה תמיד ככה, היהודי מביא את הברכה אבל רוצים לזרוק אותו. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו ימי אברהם אביו, סיתמו פלישתים וימלאו מעפר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם. וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו. מעניין, א', יצחק מתעסק באדמה ממש, לא רק שהוא זורע, עכשיו הוא הולך עוד יותר למטה, הוא חופר בארות. עכשיו גם אברהם חפר, אבל זה לא הוזכר בסיפור חייו של אברהם. אגב יצחק, אתה יודע שגם אברהם חפר. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור, לנו המים. ויקרא שם הבאר עסק כי התעסקו עמו. לא, מגרר גירשו אותו, אבל לא מנחל גרר. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה צטנה. ויעתק משם ואחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, ואומר כי עתה הרחיב השם לנו פרינו בארץ. אם כן, כמה בארות יש כאן? שלוש בארות. על כמה רבים? שניים. על כמה לא רבים? אחת. האם יש איזושהי חוקיות? מתי רבים? מתי לא רבים? בואו נבדוק. בואו נבדוק לפי מי חופר. פסוק י"ט, אני חוזר לפסוק י"ט. ויחפרו עבדי יצחק בנחל. אז מי חפר? עבדי יצחק. אני רואה שאתם יודעים טוב היום. וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים, ויקרא שם באר עסק יתעסקו עמו. פסוק כ"א, ויחפרו באר אחרת. מי זה? עבדי יצחק. ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. פסוק כ"ב, ויעתק משם, ויחפור באר אחרת. מי חפר? זה הוא. יצחק עצמו. ולא רבו עליה. כלומר, כל זמן שהעבודה של חפירת הבארות היא עבודה שאתה מוסר לעבדיך, אז אתה מראה שהיא איננה מכבודך. אז אתה מוסר את זה לעולם המריבה, איפה שהרועים רבים. אבל אם הצדיק בעצמו הולך וחופר את הבאר, אז כולם רואים שזה דבר שיש לו שייכות עצמית אל הקודש. אז כבר לא רבים. ויקרא שם הרחובות. ויאמר כי אתה הרחיב השם לנו פרינו בארץ. עכשיו תסתכלו בפסוק. לא, אולי בגלל שזה לא מכבודו, לא מכבודו, אלא מכבודו, אתה מתכוון? ייתכן גם שעוד לא הגיע הזמן שהוא יקדש את זה. פסוק למד ג' ופסוק למד ב', סליחה, דילוג קצר. ויהי ביום ההוא, פסוק למד ב', כן? ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו, מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. מה קרה פה? מה? יפה. אחרי שהצדיק פתח את הנתיב, הוא פעם אחת חפר את הבאר ולא רבו עליה, אז מכאן הוא העניק מכוחו, מהקרנת נשמתו, גם לעבדיו. לכן עכשיו בפסוק למד ב' עבדיו חופרים וגם כן לא רבים. מובן? כלומר, הצדיק לא שומר את זה לעצמו, הוא מוסר את הכוח הזה לאחרים. עד כזה מובן? כן. יפה, מצוין, הדיוק שלך נכון. זאת אומרת שגם לגבי אברהם כתוב הבארות אשר חפרו עבדי אביו. כן, הכתוב בהחלט רוצה להדגיש, תשים לב מתי זה עבדיו, מתי זה הוא. בסדר? זה קצת דומה למה שאומר הזוהר על הפסוק, ואורח צדיקים כאור נוגה. יש פסוק כזה בספר משלי. ואורח צדיקים כאור נוגה. הולך באור עד נכון היום. נכון? ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. מה פירוש הדבר? מה זה אורח?
דרך.
מה ההבדל בין דרך לאורח?
דרך היא ראשי.
דרך זה ראשי, ואורח זה צדדי. זאת אומרת שיש צדיק שלפעמים לא הולך בדרך של כולם, אלא הוא הולך באיזה אורח. אז כולם אומרים, מה קרה לו לצדיק? שהוא ירד מהפסים, והוא עכשיו מתהלך באורחות שאנחנו לא רגילים למצוא שם צדיקים. אמנם האורח הזה איננו פסול, אין בו רע, אבל לא ראינו שהצדיקים הולכים שם. אנחנו רגילים דווקא לראות רשעים שם. אז זה אומר הכתוב, ואורח צדיקים כאור נוגה. מה זה נוגה? זה אור שהוא על הגבול בין האור לחושך. הולך ואור, כלומר, האור הולך וגדול עד נכון היום, עד שפתאום מתברר שזאת הדרך שכולם היו צריכים ללכת בה. מובן? דוגמה. מי רוצה לעשות כביש? מי רוצה להוציא את המכרז? אנשים בעלי אינטרסים, רוצה לעשות כסף, רוצה להרחיב את הווילה שלי, רוצה להראות להוא, ואני רוצה לצבור כוח פוליטי, ואז אני מוכן קצת לעשות מרפקים, לדרוך על כמה אנשים בדרך, בסוף אני מוציא את המכרז. אז אם כך, מי אתה רואה שמה? לא צדיקים. יום אחד רואים את הצדיק, גם הוא רוצה לבנות כביש. מה קרה לך? אתה היית בישיבה עד עכשיו. כן, אני רוצה לבנות כביש. ואז הוא מלמד את כולם איך אפשר לעשות כביש בקדושה. ואז מכאן ואילך הוא יכול לחזור לישיבה, הוא עשה את שלו. כן. כן, אז מה אתה רוצה לדייק? לא כמה צוי, זה אורח. אה, יפה, יפה, יפה. בהחלט מקבל את הרעיון. כן, דרך נשים לי ברחל שהייתה צעירה, ואורח כנשים אצל שרה שהייתה מבוגרת. יפה. תכתוב את החידושים האלה. טוב, איפה היינו? כן, אנחנו חוזרים קצת אחורה עכשיו לפסוק... פסוק כף ג' ויעל משם באר שבע וירא אליו השם בלילה ההוא ויומר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי ידך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם וית שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופי חול שר צבאו ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם? זו עמדה שונה מהעמדה של אברהם באותו מעמד. זוכרים בפרק א', שבאים אליו אבימלך ופיחול, ואברהם נכנע לפניהם. יש לו עמדה מפויסת. כן? וכאן זה בדיוק עמדה הפוכה. אני לא מקבל אתכם. ויאמרו ראו ראינו כי היה השם עמך ונאמר תהינה עלה בנותינו בינינו וביניך ונכרתה ברית עמך אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה ברוך השם ויעש להם משתה ויאכלו וישתו וישכימו בבוקר וישב יאויש לאחי וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום ויהי ביום ההוא ויבוא עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמרו לא מצאנו מהם. שימו לב גם שגם פה יצחק לא נתן כלום לאבי מלך, ועוד ששם אברהם נתן שבעה כבשים. יש הבדל, יש הבדל בסיפור, אין מה לעשות. נשבע כן, אבל הוא לא נתן שום דבר. ויקרא אותה, פסוק למד ג' שבעה. למי הוא קרא שבעה? לבאר. על כן שמעיר באר שבע, שבע עד היום הזה. יש בעיה? שהרי בפרק כף א' כתוב משהו אחר. פסוק פרק כף א' פסוק למד. ויאמר כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהי לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. אם כן המקום נקרא באר שבע עוד בימיו של אברהם, על שם הבאר של אברהם, או על שם השבועה שהייתה בין אברהם לאבימלך. פתאום כאן בפרק כבב המקום נקרא באר שבע על שם הבאר של יצחק. פרק כף א' פסוקים למד עד למד א', וכאן בפרק כפיו ופסוק למד ג', אנחנו רואים משהו אחר. רש"י אומר על שם השבועה, על שם הברית, שמע על שם הברית. כן, אבל מה זה על כן שם העיר באר שבע? אז זה כבר קראו לזה לפני כן. אז מה אומרים הריקים? שיש פה שני סיפורים. מה? לא, הריקים אומרים שזה שני סיפורים שהעורך ירבב ביניהם. כלומר, הייתה מסורת שהמקום יקרא באר שבע בגלל אברהם, הייתה מסורת שזה בגלל יצחק, העורך הביא את שתי המסורות ולא שם לב לקושי שזה מעורר. עד כאן דברי הריקים. כן, אז זה שטויות. יש לך קושי בהבנת הטקסט, אז אתה מפרק את הטקסט. אפשר לעשות את זה ככה עם הרבה דברים. למשל, הרב קוק אומר במאמרי ראייה, אפשר לקחת את כתבי הרמב״ם, אפשר למשנה תורה. המפרשים של המשנה תורה עושים שמיניות באוויר כדי לתרץ סתירות בתוך הרמב״ם עצמו. עכשיו, לגבי המשנה תורה אין לנו שום ספק שיש מחבר אחד בלבד. המחבר הוא הרמב״ם. עכשיו, כמה נוח היה, אומר הרב, להגיד שהיו כמה רמב״מים שחוברו לקודקס אחד, לקורפוס אחד, ואז זה מתרץ את כל הקשיים. אבל יש רק רמב״ם אחד, מה נעשה? אפשר לדבר על הסתירות בין המורה נבוכים לבין המשנה תורה, בכלל, מה שהיו יכולים לעשות מזה. האמת היא, קצת לא נעים להגיד, אבל היה רב גדול לפני 300 שנה, שטען שהמורה נבוכים איננו של הרמב״ם. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם כל כך קדוש וגדול כמו הרמב״ם יכתוב ספר כזה. אז הוא אמר שרשעים ייחסו את הספר הזה לנשר הגדול. טוב, מה אפשר לעשות? אנחנו היום יש לנו כתבי יד של הרמב״ם, של המורה נבוכים. אין לנו שום ספק שזה שלו. טוב. על כל פנים, איך באמת אנחנו צריכים להבין את הסתירה בין שני המקומות? מה? אתה יודע מה? תגיד לי שאם ככה יש שני ירושלים ושני תל אביב, אני חושב שזה אותו מקום. יש פה קמץ ופה יש סגול. למה? תגיד. שים לב, בפרק כף א', יש מתחת למילה שבע יש סימן הנקרא אתנח אצל אחינו הספרדים ואתנחת אצל אחינו האשכנזים. וכאשר יש אתנח או אתנחת, זה מרחיב את התנועה. זה מסיבות דקדוקיות שכתוב שבע. בסדר? מה שאין כן בפרק כ"ו שזה זקף קטון. לכן אי אפשר לקבל את התשובה שלך שזה שבע וזה שבע. אז מה ההסבר? תסתכלו פשוט מאוד, צריך פשוט לדעת לקרוא, זה עניין של הבנת הנקרא, כן?
מה אתה אומר?
לא, אבל המקום נקרא באר שבע, למה? בגלל אברהם או בגלל יצחק? תחליט. פשוט. אני לא מבין איך אנשים לא קוראים. תסתכלו בבקשה בפרק כף א' פסוק למד א'. מה נקרא באר שבע?
המקום.
מי אמר באר? אתה הסתכלת בפסוק שאתה אמרת את זה?
רגע,
רק שנייה. אתה מסתכל על הפסוק ואתה אומר שהבאר נקראת באר שבע, כשהפסוק אומר הפוך ממך. מה אומר הפסוק? למה קוראים באר שבע? למי? למקום. המקום, לא הבאר, המקום נקרא באר שבע. בסדר? עכשיו תסתכלו בפרק כ"ו, פסוק למד ג'. מה נקרא באר שבע? הרי אתה מסתכל בפסוק או לא? זה פשוט לא יומן, אנשים קוראים פסוק ואומרים הפוך מה שכתוב בו. מה כתוב בפסוק? העיר. אם כן, העיר נקראת באר שבע, בפרק כף א' זה המקום. מה ההבדל בין המקום לעיר? המקום עוד לא הייתה עיר, פשוט.
המקום זה הבאר, לא?
מה?
המקום זה הבאר.
מה פתאום? מגיעה זה לתרובה, היא קרא לה באר, באר שבע. אבל המקום עוד לא הייתה בו עיר. כיוון שלא הייתה עיר, קראו לה מקום באר שבע. בימי יצחק יש כבר עיר, על כן שמה עיר באר שבע. פשוט. מה?
איפה נמצא אברהם אבינו באותו זמן?
איפה מה?
אברהם אבינו.
איפה אברהם מה?
איפה אברהם אבינו נמצא באותו זמן?
באיזה זמן?
פה.
מה זה פה?
בפסוק...
בפרק ו'.
כן.
הוא מת.
לא, הוא לא מת עדיין.
מה לכתו את זה?
אחרי שישר ו... לא, אחרי שיעקב ועשיו נולדו, אברהם אבינו עדיין חי.
15 שנה. איך אתה יודע מתי זה היה? אולי זה אחרי 15 שנה.
עדיין הם לא נולדו.
הם לא נולדו, איך אתה יודע? תסתכל בפרק כ"ו בהתחלה, ותגיד לי אם הם לא נולדו. לא, פרק כ"ה, בבקשה. פרק כ"ה, פסוק י"ט. ולעת הולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד יצחק, והיה יצחק בן 40 שנה, לקחתו את רבקה ותגיעו לערבים, בדן ארם, אחות לבן ארם, מלוא אישה. והיתר יצחק לה' נוכח אשתו, כי עקרה היא ותהיה יתר לו השם, ותה רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי. ודרך ראשת השם, ויאמר השם לה, ושנגועים מבטנך, ושנגועים מעייך, יפרדו לו ממעץ, ורב יעבוד צעיר, וימלאו ימיה ללדת, וינדו מבטנה. ויצא הראשון. אז הם נולדו או לא? סליחה, איזה פרק מספר על לידתם? איך אתה יודע שזה היה לפני? אין לך שום הוכחה מהפסוק שיצחק ועשיו, שיעקב ועשיו לא נולדו. ואתה אין לך שום הוכחה שזה לא...
איך אבי מלך חושב שהם... שהוא לא אשתו של...
אה, זה באמת טענה טובה. נכון. ולכן סביר שזה לפני... נכון. אז אם באמת נקבל את מה שאתה אומר... ויתכן, כלומר יש מהמפרשים שקיבלו את זה, אז אברהם בבית. בסדר. טוב. כן.
משמעות שבפרק הפרץ זה שבע ופה זה שבע?
שבע ושבע?
בפרקנו זה שבע ובכף א' זה שבע.
בפרק כף א', תסתכל שמתחת למילה שבה יש סימן שנקרא אצל אחינו הספרדים אתנח ואצל אחינו האשכנזים אתנחתה, והוא מרחיב את התנועה. לעומת זה בפרק כף וב, במילה שבע יש זקף קטון שאיננו משנה את התנועה. כן, יש סיבה דקדוקית להבדל הזה. מה עשית אגב בשבע דקות האחרונות? את יודע שאת מה שאני אמרתי עכשיו בדיוק אמרנו מילה במילה לפני שבע דקות על אותה שאלה? טוב. באר זה מקום מקור של חיים. טוב, פרק כ"ו פסוק למד דלת. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אני חוזר על שאלה. מי שאומר שיעקב ועשיו עוד לא נולדו בפסוק למד ג', אז איך הוא יסביר שהם נולדו בפסוק למד ד'? מה התשובה שלך? אז מספרים לך סיפור שלפני, מספרים לך סיפור שאחרי. מה הבעיה? עכשיו, נא להסתכל ב... פרק כף זין, פסוק ממבב. פרק כף זין, פסוק ממבב. ותאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנער. עכשיו, למה אני קפצתי לפסוק מ"ו? כי פסוק במ"ו הוא מתבקש כהמשך ישיר לפסוק למדה של פרק כ"ו, נכון? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, ואז היא קוראת, היא אומרת ליצחק, אני לא רוצה שיעקב יתחתן עם כאלה, שלח אותו לפדן ארם. כלומר, ההמשך הוא ברור ביותר. עכשיו, כשאנחנו קוראים את פרק כ"ז, 45 פסוקים של פרק כ"ז, אנחנו רואים סיפור אחר לגמרי, שהוא כביכול כמין סוגריים בתוך השיחה הזאת. נכון? הסיפור הוא הסיפור של גניבת הברכה על ידי יעקב. עכשיו, מה שמאוד מעניין, שבפסוק במדבר, ואת אומר יצחק, רבקה ליצחק, קץ סברה עם נמלות חטא, אם לוקח יעקב, היא בכלל לא מתייחסת למה שקרה בלילה לפני כן, שאז יעקב גנב את הברכות. גם יצחק איננו מתייחס לנקודה הזאת. בפרק כ"ח פסוק א', מה כתוב? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווה, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה ביתו על אבי אמך, וקח לך משם משם מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך, ויפריך וירבך, ויהיית לי תלמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לשתך את ארץ מגורך, שנתן נולדים לאברהם. אני במקום יצחק הייתי נותן לו שני פליקים, למה גנבת את הברכות? במקום זה, הוא עושה כאילו שום דבר לא קרה. הוא לא ידע שגנבו ממנו את הברכות? כן? זאת אומרת שאולי הוא לא ידע שגנבו ממנו את הברכות. תסתכל בבקשה בפרק כ"ז. כ"ז, פסוק למדה. ויאמר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אז הוא יודע או לא יודע? הוא יודע או לא יודע? זה יפה. טוב. זאת אומרת, וכאן יצחק עושה כאילו שהוא לא מתייחס לזה. מוכרחים לומר, או שדלך בדת הריקים. דת הריקים היא שבעצם זה הוכנס באמצע, ככה פתאום לא שמו לב, הכניסו סיפור באמצע הפסוקים. כן? מה אתה אומר?
אני משער שזה בא להצדיק את יעקב, שיעקב עשה מעשה כביכול שהוא לא מוסרי.
ברור, אז מראה שלגילוי...
אני אצליק את יעקב ש...
שיצחק אינו הקפדה.
שיצחק... שיעקב יעשה את המעשה, בגלל שלעשר זה לא מגיע.
אני מבין, אבל אז לפחות היה צריך לי שיתייחס לזה, להגיד לו, מה, זה בסדר, זה שגנבת את הברכה, אני מסכים, משהו כזה.
זה כדכל האישור פה.
זה האישור, כן, אבל האישור רק מרומז ולא נאמר במפורש. קצת משונה, גם מבחינת הסגנון. הסגנון של הפרשה, של פרק כ"ז, הוא שונה כל כך מהסגנון של מה שלפני ואחרי. כלומר, זה כאילו שהיה אפשר להסתדר בלי זה. הם מוכרחים, אנחנו לומר, שבעצם יש בתורה איזשהו סוד. והוא, שיש פרשיות שמדברות על המישור הארצי, ויש פרשיות שמדברות על המישור העליון. זאת אומרת, מה שקורה בפרק כ"ז, אפשר לומר שהוא ספירה קיומית שונה לחלוטין מן הספירה שלפני ואחרי. נכון, זה קורה בכדור הארץ, כן? זה ברור. יעקב אכן הכין את המטעמים, והוא באמת גנב את הברכה וכו'. אבל אפשר לומר שאפילו מבחינתו של יצחק, זה נמצא במישור כל כך עליון, שזה לא מעורב עם חיי העולם הזה. כן? זה כמו שלמשל, אני יודע, אדם יש לו רגע של התעלות. נגיד, אדם, אני יודע, הוא איש עסקים, אבל הערב הוא לא עושה עסקאות כי הוא מתחתן, ואחרי החופה הוא עונה לפלאפונים המשך העסקים. אז זה ברור שאי אפשר להשוות את הרגעים האלה לרגעים שלפני ואחרי. כלומר, הוא נמצא עכשיו בעולם שאיננו נשפט לפי הקטגוריות של העולם הרגיל שלו. להתחתן זה משהו מיוחד. או, אפשר לומר גם פה, יש כמין פרשה שעוצרת כדי לספר לנו איך הדברים הם במוחלט. איך אני יודע שזה ככה? זה כתוב מפורש. פרק כ"ז פסוק א', איך כתוב? ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מרעות. מה זאת אומרת ותכהנה עיניו מרעות?
הוא לא רואה.
אז מה הוא כן רואה? הוא רואה עולם אחר. ברור?
קשה להגיד את זה על יצחק.
למה?
אנחנו אומרים שדווקא הוא הכי...
הוא הכי מרומם את החושים מכולם, חוץ מחוש אחד. הוא רואה כל כך טוב שהוא רואה את המוחלט ולא את היחסי, לא את החולף.
אבל אתה פה זה שניות פה בסיפור.
נכון, נכון, יש פה שניות, יש פה שניות. והשניות הזאת היא השורש של כל הבעיה כאן. זאת אומרת, יצחק הוא אדם כל כך מוחלט, שהוא רואה את העולם כפי שהוא צריך להיות, והוא איננו יכול להשלים עם הצורך בפשרות. זאת אומרת, אישיות כמו יעקב לא מוצאת חן בעיניו, ויש זאת אישיות הדרגתית, כפי שהסברנו, לעומת עשיו שהוא אישיות מוחלטת, טוטלית, ולכן יש לו הזדהות יותר גדולה עם האישיות של עשיו מאשר עם האישיות של יעקב.
ואין לו תמיד
את
היכולת לממש את המוחלט הזה במציאות?
אין לו. ואין לו יכולת לממש את המוחלט הזה במציאות, ולכן צריך לגנוב לו את הברכה. בסדר? כן. אני לא יודע. כי כלומר שקיעות העיניים היא באה בגלל אנשים. כן, יש ברשי הדבר הזה. רשי אומר, קהו עיניו מראות בגלל אנשים של עשיו. אבל יש מדרשים אחרים שאומרים שקהו עיניו מראות בגלל העקדה. הגיל. כל אדם זקן. אז מה? כל אדם זקן לא רואה? לא כתוב, הכי לא במובן של בגלל, אלא בזמן ש. כי זקן, בזמן שהוא היה זקן, ותכנה עיניו מראות. אוי, באמת. זה לא מתאים.
אבל סתם כתוב שם במקרה אחד
אלה... לא, לא, בוא נסביר לך.
למה שמח את זקנה...
כן, כן, אבל בוא נסביר לך משהו. נסביר לך משהו. אצל אבותינו שום דבר לא קורה במקרה. אז אפשר להגיד שמקרה הזקנה הוא זה שגרם לזה. אבל בכן זה כתוב בסמוך, מיד אני אתייחס. רגע, רגע, תנו לי להסביר, הכל יובל. יצחק אבינו, בעקדה, ככה מסופר, היה עקוד על גבי המזבח. המלאכים ראו את זה, בכו. הדמעות שלהם נפלו לתוך עיניו של יצחק, ולכן, כשהיה זקן, לא ראה. באמת, זה פועל כזה, עם כזה דילי. מה זה הדמעות של המלאכים? יש פה משהו לא מובן. אלא מה? זה אומר שבעקדה, יצחק קנה דרגה של מוחלטות. הוא עולה תמימה, כפי שלשון חז"ל. עולה תמימה זה אחד כזה שהוא לא שייך לעולם הזה יותר. אפילו יש במדרשים דבר מאוד משונה, שבעקדה פרחה נשמתו של יצחק, והוא ישב שנתיים בגן עדן, ורק אחרי זה חזר. לכן, כן. לכן כתוב, וישוב אברהם אל נעריו, לא כתוב, וישובו אברהם ויצחק. אלא רק אברהם שב, כי הוא נתקע לו בגן עדן שנתיים. אחרי שנתיים, חזר. מה זה אומר להתקע בגן עדן? הכוונה שהוא אישיות מוחלטת. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי בשלב מאוחר של חייו, כשהוא גמר את עבודת העולם הזה שלו. לכן זה קשור לזקנה בכל זאת. אבל הזקנה איננה סתם זקנה שמצד הטבע הוא לא רואה, אלא הטבע פה מבטא התאמה למישור עליון. בסדר? אגב, הרי יש ברור שיצחק כן ראה, איך אני יודע? יש פה שני דברים שהוא רואה בצורה ברורה ביותר. בפרק כ"ב זין, פסוק כ"ב זין, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה. הוא רואה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. מה זה השדה אשר ברכו השם? גן עדן. אז דבר אחד הוא רואה, זה הגן עדן. חכה, חכה, חכה. פסוק למד ג' ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מה אומר רש"י? ראה גיהינם פתוחה מתחתיו. אז מה הוא רואה? את הגיהינם. אז זאת אומרת, זה אדם שרואה או גן עדן או גיהינם. זה המישור של ההסתכלות שלו. טוב, בואו נחזור לפסוק א', כי הוא צריך עוד להשלים דברים בעולם הזה. אבל המדרגה הזאת נקבעה אז.
אז העברון הזה הוא חיובי.
נכון. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. ויקרא את עשיו בנו הגדול. ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. למה הכתוב כאן מציין את זה שעשיו הוא בנו הגדול, וכי לא ידע? זאת אומרת שהוא באמת גדול. זאת אומרת, הכתוב מעיד לך שעשיו הוא גדול מיעקב, מצד נשמתו אפילו. שורש הנשמה של עשיו גבוה משורש הנשמה של יעקב.
מה אתה אומר? שורש
הנשמה, שליטה, כוח. לא, בגלל שיש לו נשמה יותר גבוהה, לכן הוא יותר שולט וכובש.
מה זאת אומרת יש לו נשמה יותר גבוהה?
הוא משיג דברים יותר מוחלטים. הרי ראינו, כן, צייד בפיו, הוא שואל מדוע, כלומר, איך מעשרים את המלח ואת התבן. אז זה אדם שרוצה קדושה בכל. טוב, ויאמר.
מה שלא הגיוני
פה? מה לא הגיוני? שעשיו הוא גדול מיעקב, מה כל כך קשה?
מה
העניין
של ישראל?
ישראל זה משהו אחר. אחרי שיעקב נאמץ את כוחו של עשיו, הוא נהיה ישראל, ואז הוא גדול יותר. אבל זה אומר שבקיום היהודי יש שתי בחינות. בחינת יעקב, שהיא בחינה שפלה, ויש בחינת ישראל, שהיא בחינה עליונה. כל זמן שהוא רק יעקב, עשיו גדול ממנו. וזה מצדיק את הבחירה של יצחק בו. מדוע יצחק רוצה את עשיו? כי זה האיש בעל הנשמה הגדולה יותר. מה אתה חושב שיצחק לא הבין מזה עשיו? הוא הבין יותר טוב מאיתנו מזה עשיו. שזה אדם גדול. אמנם רשע. הכתוב, תהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אז יש לו מורת רוח. אבל אומר, האיש הזה, אפשר לעשות איתו הרבה. כלומר, אומנם מורשה, אבל זה דבר שאפשר לפתור בקלות. איך פותרים בעיה שאדם מורשה? עושים תשובה, נכון? זאת אומרת, הוא יעשה תשובה, נסדר איתו משהו. אבל יעקב, אומנם הוא צדיק, אבל האישיות שלו קטנה יותר. אי אפשר לבנות איתו את האומה. לכן הוא קורא לעשיו, זה ברור. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ואתה, שנה, חיליך, תלייך וקשתך. וצא השדה וצודה לי צי ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואביה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו וילך עשיו השדה לצוד צי להביא. עד כאן. מה?
למה
תמיד
זה באמת לא
הבחורות הבנים שמשיכים? למה הבחור לא מצליח? כן, למה זה לא... אני הבנתי את השאלה שלך גם בפעם הראשונה מתוך ארבעת הפעמים ששאלת. כן, אבל הבנתי גם לפני החיזוקים את השאלה. אתה שואל מדוע הבחורות לא מצליחים, כן? מה הכישלון הזה של הבחורה בתורה? עסקנו בזה כמה פעמים, דיברנו על זה. הסברנו שהבחור... הוא בן, ואחיו הפך אותו לאח. אז הוא רוצה לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. לכן יש כישלון טבעי של הבכורה. ככה הסברנו. טוב, עד כאן להיום.